אתמול בעיצומו של הצום חבר יקר צלצל אליי מחוץ לארץ ואמר שבקהילה שלהם נפטר מישהו ונקבר בו ביום, דהיינו בתשעה באב. ואז השאלה היא, מהו ביחס לסעודת ההבראה? כי כידוע אבל ביום הראשון איננו אוכל משלו אלא משל אחרים, והרי ביום התענית כולם מצווים שלא לאכול חוץ מחולים, שאז הם פטורים לצום, אבל בני אדם בריאים אסור להם לאכול. ואם כן, כיצד יש לנהוג עם סעודת ההבראה? והשבנו שאכן באמת, כיוון שבני הקהילה הלכו אליו או מתכוננים ללכת אל האבל לביתו להתפלל שם מנחה של תשעה באב וערבית של מוצאי תשעה באב, הרי שבתום תפילת ערבית לאחר צאת הכוכבים יברו אותם והציבור יאכל איתם סעודת הבראה. אם ירצו כל אחד ילך לביתו להמשיך באכילה, כל אחד לפי מה שהוא רוצה, כי גם בסעודת הבראה זו יש מה שנקרא כבר מנהגים שיש נהגו בצים כלופות, עדשים בושלים וכו'. אפשר לחם פלוס הדברים האלה או גם דברים אחרים וישלבו. אבל כאן המקום לברר את עניין של סעודת הבראה זו הראשונה אחרי הקבורה, מה טיבה, מה עיקר חיובה, כדי שבאמת אפשרי יהיה לדעת כיצד מתייחסים אליה במצבים השונים. ובכן, בבבלי מועד קטן עמוד דף זך עמוד שני נאמר, אמר רב יהודה, אמר רב, אבל יום ראשון אסור לאכול לחם שלו, מדאמר לרחמנא ליחזקאל, ולחם אנשים לא תאכל. ומסופר על רבה ורב יוסף מחלפי סעודתי ולהדהדה, כזה היה באבל זה בא לעברותו, כזה היה באבל זה בא לעברותו. אבל בין כך ובין כך, מה שרב יהודה בשם רב אומר שאבל ביום הראשון אסור לאכול משלו, לחם שלו, ולחם אנשים לא תאכל, יחזקאל הנביא כשנפטרה עליו אשתו נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא שינהג הפך מדיני האבלות המקובלים כדי לשבור את רוחו, כדי שפטירת אשתו, מאחר בפטירת אשתו של חזקאל מסמלת את חורבן המקדש, אז הוא רצה להעביר מסר לעם שיש אבל שאתה לא תוכל אפילו להתאבל, ואז הפגיעה הקשה שבעתיים בעצם האסון ובעצם העובדה שלא יכול להתאבל על כך, וכן חזקאל נצטווה שלא לנהוג לפי דיני אבלות כדי להראות את עוצמת הקושי. ואם כן, לחם אנשים לא תאכל, אתה לא תאכל לחם אנשים, אבל אחרים, אבלים אחרים ביום הראשון, נהפוכו, הם לא אוכלים משלהם, אסור להם לאכול משלהם, אבל אוכלים משל אחרים. ובאמת, איך קוראים, רבנו, בהלכה, פרק שיעי מהלכות, פרק רביעי מהלכות אבל, הלכה שיעית, כתב את הדברים הבאים: האבל ביום ראשון בלבד אסור להניח תפילין ולאכול משלו. כלומר, אסור לאבל ביום הראשון לאכול משלו. ביום הראשון, שימו לב, לא בסעודה הראשונה אחרי הקבורה, ביום ראשון אסור לו לאכול משלו. כלומר, אם נניח קברו את הנפטר בבוקר, זה יום, עד תום היום אסור לו לאכול משלו, למרות שאולי יש מקום לשתי ארוחות. האבל ביום ראשון בלבד אסור להניח תפילין לאכול משלו, וחייב לשב על מיטה כפויה. ובשאר ימי האבל מותר לו לאכול משלו ולשב על גבי מפץ או קרקע ומניח תפילין. לא נאמר שחובה או מצווה על השכנים, על המכרים, על הקרובים לבוא לתת סעודת הבראה לאבל, אלא נאמר שאסור לו לאכול משלו, ולא נאמר דבר וחצי דבר על השכנים וכל כיוצא בזה. באמת הטור בשין עין חד מביא את ההלכה הזו שאסור לאבל לאכול משלו ביום הראשון, ביורד אז סימן שין עין חד. הוא כותב, אבל אסור לאכול משלו בסעודה הראשונה, אבל בשנייה מותר, אפילו ביום ראשון. שמתם לב? הוא אומר בסעודה ראשונה אחרי הקבורה, אבל בסעודה שנייה אפילו ביום הראשון מותר. זה לא מה שכתוב בדברי רבנו, זה גם לא מה שכתוב בבבלי, כי בבבלי כתוב ביום ראשון, לא כתוב סעודה ראשונה, ביום ראשון. כלומר רבנו התנסח בעקבות הבבלי ביום ראשון, לאו דווקא סעודה ראשונה. אבל הטור אמר אבל בשנייה מותר אפילו ביום ראשון. וכאן מוסיף הטור, הוא מצווה על שכניו שיאכילוהו משלהם, כדי שלא יאכל משלו. עכשיו, יכול אחד להאכיל לחברו ביום אבלו והוא יחזור וכו'. מוסיף הטור בהמשך דבריו והוא אומר ככה, הוא מדבר על אבל שלא רצה האבל לקבל ההבראה, שלא רצה לאכול אותו היום, הרשות בידו. כלומר הוא מדבר מה קורה אם האבל לא רוצה לקבל הבראה. אז אומרים לו, טוב, אתה לא רוצה לקבל סעודת הבראה, אבל גם אסור לך לאכול משלך ביום הראשון. אצלו זה רק הסעודה הראשונה, אבל אתה יכול לא לקבל. דגרסינן בירושלמי, רבי זעירא מדמח, כשהוא נפטר, אז לפני שהוא נפטר פקיד סיבה, לא תקבלון עליי יומה דן אכילה. כלומר ביום הזה כשאני מסתלק מהעולם אל תקבלו אכילה מאחרים. ולמחר מדילה. ואיתן המא בירושלמי, שהיו נוהגים לטענות ביום מיטת החכמים. כלומר אנחנו עדים לכך שבירושלמי מביאים פן מעניין, שהיו כאלה שהיו מטענים ביום שנפטר האבא או ביום שנפטרת האמא, מטענים. אז הוא מצווה אותם ואומר, אל תאכלו לא משלכם ולא משל אחרים, אבל ביום אחר כבר יכולים לאכול משל אחרים. אז יש לנו פן מעניין, והוא מה שנקרא שבאותו יום היו האבלים נמנעים מלאכול. דבר נוסף שאנחנו מוצאים בירושלמי פרק שלישי ממועד קטן, נאמר שאסור לאבל לעבוד בשלושה ימים הראשונים. ואז נוצר מצב שישנם כאלה עניים מאוד, אבלים עניים מאוד, שבימים הרגילים שאינם אבלים, במידה ומוצאים עבודה, אז העבודה הזו היא רק בשביל לאכול, פשוט למצוא איזה פת לחם להם או לבני ביתם. ולכן אם הם יושבים באבל ועצורים במלאכה, אז הם מגיעים לחרפת רעב. אז נאמר בירושלמי, הרי שאין לו מה לאכול ביום הראשון ושני אינו עושה מלאכה, בשלישי הוא עושה בצנעה כי אין לו מה לאכול. אבל אמרו, תבוא מערה לשכניו שיצריכו לכך. כלומר אפשר שהשכנים רואים שאין לו מה לאכול ולא פועלים כדי לגרום לכך שיהיה לו מה לאכול, אז מקללים שכנים כאלה, כי עם ישראל זה עם של חסדים. אז רואים מכאן את המעורבות של השכנים של המכרים לבוא לדאוג לאבל שאין לו מה לאכול. ובאמת אנחנו מוצאים בספר שמואל ב' פרק ג' פסוק למד ה', ששם מסופר על רציחתו של אבנר בנר. ומלבד שהוא היה שר צבא אדיר של צבא שאול, שהייתה יריבות עצומה בין שאול ובין דוד, אז מלבד שנפל שר וגיבור כמו אבנר בנר ועוד על די רציחה, על התנקשות בו, עכשיו מתעוררת בעיה פוליטית חמורה מאוד מאוד. תהיה אצבע מאשימה כלפי דוד המלך, ששלוחיו הם שהוציאו אותו להורג בשביל חשבונות פוליטיים, רצח פוליטי. ואז דוד המלך כונן, ויכונן המלך אל אבנר ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא נחשתיים וגשו, כנפול לפני בני עוולה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. כלומר, דוד המלך יצא בהספדים, בקינות שלא משאירות שום ספק שאין ידיו במעל הזה, גינה מאוד מאוד בצורה חמורה את הרצח ההוא. אבל לא הסתפק בכך, אלא הוא ישב עליו באבל, למרות שהוא לא קרוב משפחתו, הוא ישב עליו באבל. ונאמר בפסוק למדה, ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד למור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בו השמש את עם לחם או כל מאומה. וכל העם הכירו ויתב בעיניהם כל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. כלומר, הוא לא הסכים אפילו שבאו לעברות אותו, אמר עד הלילה אני לא אוכל. והעם ראה שבאמת זה כאב אמיתי, צער אמיתי, אז ידעו שהוא לא מחובר לאיזושהי מגמה פוליטית להתנקש באבנר. אבל מה אנחנו רואים מכאן? מוסד עתיק יומין, מנהג קדום הוא בישראל, שאכן באמת ברגע שהאדם נפטר ומביאים אותו אל הקבר, אזי האבל לא אוכל משלו, אבל שכניו, מכריו, באים ומביאים לו לאכול, כי הוא משלו עשו לו לאכול, אבל מכריו מביאים לו משלו כדי לאכול. ובאמת הדבר הזה, המנהג הקדום הזה, שרד בישראל בצורה מאוד מאוד מעניינת, מופלט אפילו. ועד כדי כך אני ראיתי גם אצל אשכנזים שמהרים מאוד מאוד לבצע את הקבורה, אז יש פעמים שקוברים בלילה, אז לפעמים כבר השעה אחת בלילה, שתיים, הם חוזרים, כבר השכנים המכרים נותנים להם איזושהי הבראה, לחם, ביצים, כרופות, עדשים, לפי המנהג שהתפשט שאין להם עיניים, כאילו מחזור גלגל שחוזר בעולם, אבל אדוקים בזה. וכן בוודאי ודאי ביום שיש כאלה כבר מוכנים, מכינים, נותנים את דעתם לגבי סעודת ההבראה. כלומר, לא כתוב שזה חובה, אבל זה דבר מובן מאליו. מה, הוא מסכן בלי אוכל ואתה לא תדאג לו? תבוא מערה על שכנים כאלה שלא נותנים דעת על העניין הזה, כך נאמר בירושלמי. ובאמת רבותיי, אנחנו מוצאים בתימן שבדין בתימן בצנעה תקן תקנה, ויש לנו את השטר מתועד, השטר של התקנה. כיוון שהיו כאלה אבלים מסכנים עניים, לא היה להם מה לאכול, אז תקנו תקנה שמברים אותם כל השבעה ימים, לא רק היום הראשון, אלא כל השבעה ימים. בגלל זה נוצר מצב שאצל בית האבל ואצל התימנים אוכלים יום 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 שבעה ימים, ויש עודפים עצומים. אבל כאמור, זו הייתה תקנה בשביל אנשים שלא להם מה לאכול, אבלים שלא להם מה לאכול. אבל מכאן אנחנו רוצים להבין פן מסוים. איך קוראים? היו כאלה שהתאימו טעם, כלומר ניסו לתת טעם מדוע צריכים לעברות אותו. אז התאימו בגלל שהאבל כל כך שרוי בצער ברצונו למות, כי גם הוא, על כן ציוו לאכול משלו לאחרים. באמת הטעם הזה נמצא ברבנו ירוחם, בגדולי חכמי הראשונים ובאורחות חיים. אבל מה? בשם הראש, והראש הוא ענק שבענקים. אבל זה באמת, יש מציאות כזו שיש אבלים לא רוצים לאכול, כמו שראינו בירושלמי, מתענים באותו יום, מעשים בכל. אבל הפן הזה של העניין הוא לא זה מה שנאמר בבבלי. הפן הזה של העניין כאילו סעודת הבראה היא העיקר, לכו ותברו, כיוון שהאבל יכול להיות שהוא מורעב מאוד מאוד, הן בגלל שאין לו מה לאכול, הן בגלל שהוא לא רוצה לאכול, בגלל שנמאס לו מהחיים, כיוון שמישהו נפטר עליו. זה פן מעניין, אבל זה לא מה שכתוב בבבלי, וזה לא מה שכתוב בהלכה. כי בבבלי נאמר שאסור לו לאכול משל משלו, אלא משל אחרים, אבל אסור לו לאכול משלו. וכך נפסק בהלכה בדברי רבנו. כלומר, הבבלי מתעסק עם אבלים מסוג אחר, לא עם אבלים שמתענים, לא עם אבלים שלא רוצים לאכול, שנמאס להם מהחיים, אלא עם אבלים כאלה רק קברו, מה מעניין אותם? הם ישר הולכים ואוכלים. אומרים לו, אדוני, היי, תרבלת, אתה לא רוצה את התרנגולת מביתך? מישהו מיקיריך נפטר. מה אתה כבר עובר לסדר היום? הולך, מבשל, אוכל, שב בשקט. אתה ביום הראשון עשו לך לאכול משלך. מקסימום אחרים ייתנו לך, אבל אתה לא. כלומר, אל תחזור לסדר יום רגיל. תן דעתך למציאות הקשה הזו. שהקדוש ברוך הוא לקח יקיר לך, יקירה או יקיר ממך, תן דעתך. כלומר, ההלכה הזו מופנית דווקא לאותם בני אדם שלא היו מתענים בגלל פטירת האבא, אמא או יקיר שלהם, ולא נמאס להם החיים, אלא הם ישר היו הולכים לטמון אדם בצלחת. על אלה נאמר, לא תאכל. זו הלכה לכולם, בלי הבדל בין סוג זה של אבל לסוג זה של אבל. אבל זה נראה הטעם לפי הפשוטו של הבבלי ולפי הפשוטה של ההלכה. בין כך ובין כך, מה שחשוב לדעת הוא זה שכתוצאה מההלכות האלה נאמר, עד מתי אסור לו לאדם לאכול משלו? עד מתי לאבל לאכול משלו? ונפסק בהלכה בשולחן ערוך, אבל שע"ח אסור לאכול משלו בסעודה ראשונה, כבר ראינו אצל הרמב״ם זה יום ראשון, אבל בשנייה מותר אפילו ביום ראשון, ומצווה על שכניו שיאכילו משלהם כדי וכו'. אומר מרן, אם רצה בסעיף ג', אם רצה האבל שלו לאכול ביום ראשון, מותר לאכול משלו אפילו סעודה ראשונה. כלומר, אם באמת האבל ביום הראשון לא רצה לאכול בגלל הכאב, כמו שאמר בשם ירושלמי וכו', בסדר, נגמר היום, יצאו הכוכבים, מותר לו לאבל לאכול סעודה ראשונה שאחרי הקבורה, אחרי שכבר יצאו הכוכבים משלו. כלומר, ככה אם האבלים רעבים ועוד לא נגמר היום והם עוד לא אכלו ורוצים לאכול, עד סוף היום עשו להם לחם שלו. השכנים והמכרים מצווה עליהם לבוא לתת לו לאכול שלא יישארו רעבים. אבל אם לא באו אחרים לתת, אז אסור להם לאכול משלהם עד סוף היום לפי הרמב״ם ולפי המרן בסעודה ראשונה. אבל בין כך ובין כך, גם למרן וגם לפי הרמב״ם, אם עבר היום עצת הכוכבים והאבל לא אכל משלו וגם שכנים לא באו ולא הביאו, מותר לאבלים אחרי צאת הכוכבים לאכול משלהם, כי לא יישארו ברעב. וכן אותו דבר אם נקבר בלילה, עד אור הבוקר אסור להם לאכול משלהם. הגיע אור הבוקר, הם לא אכלו משלהם ושכנים לא הביאו להם, יאכלו משלהם, מותר להם לאכול משלהם, הם לא יישארו מורעבים ברעב. אבל אין כאן איזשהו משהו שאנחנו אומרים המנחמים חייבים לתת וכו', אלא מצווה על השכנים, כך נאמר. וכאמור, המנהג התפשט בישראל שבאמת ערנים לכך. אצלנו כאן במקום יש כמה נשים צדקניות, ממש נשים צדקניות, בראשם עומדת אשתו של מורי יוסף גרואני, שהשם ישמריה בחיה, יאריך ימיה בתור שנותיה בנעימים, מזה שנים, יחד עם כמה נשות חיל, שכל נפטר ונפטר, ברגע שנפטר, מיד הם מכינות סעודת הבראה, אחרי הקבורה, שולחים להברות את האבלים. זה דבר אדיר, זה דבר מופלא, שמצווה לפרסם אותו. אבל על כל פנים, באמת ישראל קדושים, וכאמור, עוד בקהילות מסוימות, תקנו תקנה, כמו בתימן, ללכת לכל השבעה כי אין להם מה לאכול. ומכאן רבותיי אומר הרפלאז'י שגם אם נגמר היום ועדיין לא אכלו משלהם ועכשיו הגיע צאת היום, אז נכון שמותר לאבל לאכול משלו כי אף אחד לא הביא לו, הוא לא אכל עד סוף היום. מנהג, כך אומר הרפלאז'י, המנהג הוא שבאים אפילו בצאת היום ולתת לו לאכול משל אחרים. ככה מנהג הוא אומר, וככה ברכי יוסף אחידה אומר שזהו המנהג, ובאמת ככה אנחנו רואים בעינינו שכך נוהגים, והגשר חיים מביא את המנהג הזה, וכן זה נמצא גם בבית מועד מובא המנהג הזה. ולכן משום כך אנחנו מסכמים ואומרים, לפי מה שקרה אתמול, שזה תענית ציבור, שבלב אחי אסור לאבלים ואסור למנחמים לאכול כי זו תענית ציבור, ועשו להם עד צאת הכוכבים, הרי מצד הדין אחרי צאת הכוכבים האבלים יכלו לאכול משלהם, והמנחמים כאמור אם האבלים אוכלים משלהם אין המנחמים צריכים לעשות מאומה. אבל מאחר וישראל גומלי חסדים והולכים גם אפילו ללכת להתפלל שם, למרות שכאן המקום לציין שהאבלים, האבל בתשעה באב, רשאי ללכת להתפלל בכנסת, למרות שאסור לו לצאת מביתו. למה? כי מה הוא ילך לבית הכנסת? כולם משימו על הארץ, כולם משימו על הארץ, וכולם זה גדר אבל. אבל בנסיבות האלה יפה נהגה אותה קהילה בחול שמוכים להתפלל להם אצלם מנחה. למה? כי במנחה כבר נהגו לשבת על הכיסאות, בגלל שלשבת על הקרקע בתשעה באב זה לא נזכר בתלמוד. זה מנהג יפה שאנחנו נוהגים אותו והוא חשוב, אבל לא נזכר בתלמוד, ולכן מן המנחה ואילך אנחנו כבר יכולים להקל. אבל איסור רחיצה ביום בתשעה באב, איסור שיחה, זה נזכר בתלמוד. ואסור מחצות לרחוץ, היו כאלה שנהגו לרחוץ, כן, או לסוך עצמם, אסור, כי נזכר בתלמוד זה כל היום כולו, ולא להגיד אחר החצות כבר מותר להקל, רק בדבר שלא נזכר בתלמוד, וזה מנהג, הקלו בו, אבל לא בדבר שהוא נזכר בתלמוד. כל חמש תענויים נזכרו בתלמוד, ואין להקל בהם בשום פנים ואופן, במשך כל היום כולו. אז לסיכום, יוצא איפה? באמת מן הראוי ללכת להתפלל לציין מנחה בערבית, כי הם הרי ישבו לארץ, והאבלים לא ישבו לארץ, כי העובדים יושבים בארץ, הם אבלים יושבים לארץ. והועיל ומנחמים אותם בגמילות חסדים שבאים להתפלל אצלם מנחה בערבית, יפהו לקיים את המנהג כמו שהרפלאז'י אומר, כמו שהחידה אומר, כמו שנהגו הרבה קהילות בישראל לקיים, שנותנים להם סעודה, הם יכולים לאכול סעודה מושלמת ובתוכה משולבים עם הביצים והעדשים לפי המנהג, לפי מנהגי העדות השונות. אבל גם אם ירצו להסתפק במועט, דהיינו לחם עם ביצים כלופות או עדשים, ובעיקר שיהיה לאבלים מה לאכול, ואחר כך יתר המנחמים ימשיכו את האוכל שלהם בבית, גם זו אפשרות. אבל אדרבה ואדרבה, אם הקהילה מתארגנת לאוכל כשר, הרי עם זכת רבים, כי יכול להיות שיש כאלה שאין להם אוכל כשר, ועל ידי גמילות חסדים הזו ילכו מחיל לחיל ויוכלו כולם כשר, הם מברים את האבלים וגם יוכלו כשר כולם, הרי מתוך זה מגיעים לעבודת השם מושלמת. והקדוש ברוך הוא יסענו מעשה רצונו. רבי חנינא בן עקשיא אומר שלום.